שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום בעזרת השם את מסכת ערכין. נלמד היום עד השורה השמינית בג' עמוד א'. השיעור היום יהיה 12 דקות. לפני שנתחיל נקדים, שמדם רוצה לנדור איזשהו סכום כסף למקדש, אז הכי פשוט זה שהוא יאמר שהוא נודר למשל 100 שקלים למקדש ואז הוא נותן. אבל יש גם דרך לעשות את זה בצורה יותר מורכבת, וזה שהוא נודר את השווי של עצמו. מה זה השווי של עצמו? אז כאן יש שני מסלולים, נדרי דמים ונדרי ערכין. נדרי דמים זה שהוא נודר ממש את השווי הכספי שלו. איך בודקים את זה? הולכים לשוק העבדים, רואים כמה אדם כזה שווה שם לפי החוזק והבריאות והגיל שלו וכולי, וזה הסכום שהוא צריך לתת. לעומת זאת, נדרי ערכין, כלומר אדם שאומר ערכי עליי, כלומר הוא צריך לתת למקדש את הערך שלו, כאן הערך זה לא לפי שוק העבדים, אלא לפי ערכים מוגדרים מראש בפרשת בחוקותיי. למשל, זכר מגיל חודש ועד 5 שנים זה 5 שקלים, מגיל 5 עד 20 זה 20 שקלים, מ-20 עד 60 זה 50 שקלים, ו-60 ומעלה זה 15 שקלים, זה בזכר, בנקבה זה פחות. בכל אופן, זה ערכים מוגדרים מראש. אז שוב, יש שני מסלולים, נדרי דמים ונדרי ערכין, ונוסיף עליהם עוד שתי הערות. הערה אחת, יש היקש בין שני המסלולים, כי כתוב בערכין, איש כי אפלי נדר בערכך, ומזה אפשר ללמוד הלכות ממסלול למסלול, כמו שעוד מעט נראה בהמשך בהה והמינה. הערה שנייה, אדם יכול לנדור לא רק את הערך או את השווי שלו, אלא גם של מישהו אחר. כלומר, למשל, רובן יכול לומר שהוא יביא למקדש את הדמים של שימון, כלומר, את השווי הכספי של שימון בשוק העבדים. במקרה כזה רובן הוא הנודר ושימון הוא הנידר, ובמסלול של ערכין גם רובן יכול לומר שערכו של שימון עליו, ואז אם שימון למשל בן 40, אז רובן יביא 50 שקלים למקדש, גם אם רובן עצמו מעל 60 או מתחת ל-20, עדיין הוא יביא את הערך של שימון, ובמקרה כזה רובן הוא המעריך ושימון הוא הנערך. אז שוב, יש נודר ונידר, מעריך ונערך. עד כאן הקדמה. עכשיו את השיעור עצמו נחלק לשלושה חלקים. החלק הראשון זה לגבי הכותרת של המשנה. המשנה פותחת, הכל מעריכין ונערכין, נודרין ונידרין. כלומר, כולם יכולים להיות גם זה שמעריך או נודר, וגם זה שנערך או נידר. ואחרי זה המשנה מפרטת שזה כולל כהנים, לוויים, ישראלים, נשים, עבדים, וכהרגלה שואלת הגמרא, אם המשנה ממעלה מפרטת, אז למה צריך את הכותרת? הכל מעריכין ונערכין, נודרין ונידרין, מה זה בא לחדש? והגמרא עונה, ויונה על כל חלק בנפרד. כלומר, מה מעריכין מחדש, מה נערכין מחדש, מה נודרין ומה נידרין. אז בואו נראה. אז מעריכין מחדש שזה כולל לא רק אדם שהוא כבר בר מצווה, אלא גם ילד שהוא מופלא סמוך לאיש. כלומר שהוא כבר בן 12 והוא יודע להפליא, כלומר הוא מבין את הכוח של הדיבור, גם הוא יכול כבר לנדור, וממילא גם להעריך ולנדור. זה לגבי מעריכין. לגבי נערכין, אומרת הגמרא, זה בא לחדש שגם מנובל ומוקש חין יכול להיות נערך, ואם הוא למשל בן 40, אז הערך שלו זה 50 שקלים. עכשיו, מה החידוש בזה? כי כמו שאמרנו, יש היקש בין נדרים, כלומר נדרי דמים, לבין ערכין. וכיוון שבנדרי דמים אי אפשר לנדור את השווי של מנובל ומוקש חין, כי אין לו שום שווי, כי אף אחד לא יקונה אותו, אז היינו חושבים שאולי גם בערכין אינו ערך, כמה שמלן שיש לו, ורק אכפת לנו אם הוא זכר או נקבה ובן כמה הוא, ולא אכפת לנו אם הוא מנובל ומוקש חין. זה לגב בין נערכין. הדבר השלישי זה שהכל נודרין. מה זה בא לחדש? אומרת הגמרא, כלום, זה רק כתוב פה אגב הדבר הבא, שזה נידרין. מה זה בא לחדש? שאפשר לנדור את השווי הכספי של מישהו, גם אם הוא טומטום ואנדרוגינוס, חרש שוטה וקטן, תינוק עד גיל חודש וגוי. עכשיו, מה החידוש בזה? אז לגבי טומטום ואנדרוגינוס, תינוק וגוי, זה חידוש דומה למה שראינו מקודם, רק בכיוון ההפוך. כלומר, כמו שאמרנו, יש היקש בין נדרי דמים לנדרי ערכין, וכאן אהבה מינה, זה כמו שבערכין, לטומטום ואנדרוגינוס, לתינוק קטן חודש ולגוי אין ערך, לטומטום ואנדרוגינוס אין, כי צריך שזה יהיה ודאי זכר או ודאי נקבה, תינוק התורה הגדירה רק מגיל חודש, לגוי התורה לא הגדירה ערך. ממילא היינו חושבים שכיוון שיש היקש, אז כמו שהם לא נערכין, אולי הם גם לא נידרין, כמה שמלן שהם כן. לגבי חרש שוטה וקטן, החידוש הוא שלמרות שהם לא יכולים לנדור, כי אין להם דעת, אז היינו חושבים שאולי הם גם לא יכולים להיות נידרין, כמה שמלן שהם כן. זה החידוש בנידרים, שוב, שגם טומטום, אנדרוגינוס, חרש שוטה וקטן, תינוק קטן מחודש וגוי, יכולים להיות נידרין. עכשיו, לגבי זה שואלת הגמרא, הרי זה כתוב במפורש בהמשך המשנה, עונה הגמרא, נכון. תני והדר מפרש. כלומר, באמת, אולי אין פה חידוש, אלא כך סגנון המשנה, שלפעמים היא נותנת כותרת, ואחרי זה מפרטת מה הכותרת כוללת, למרות שלכאורה זה בעצם אומר שהכותרת אולי מיותרת. עד כאן לגבי נידרין, ועד כאן החלק הראשון של השיעור, ועכשיו באמצע עמוד א', אנחנו עוברים לחלק השני. החלק השני מובא כאן לגמרי בדרך אגב, וזה כיוון שהרגע ראינו את הכותרת הכל מעריכין ונערכין וכולי, והגמרה אמרה שמהמילה הכל צריך ללמוד משהו, אז הגמרה מביאה עוד כמה תחומים שגם בהם כתוב שהכל עושים משהו, והיא אומרת מה לומדים מהמילה הכל, נחלק את זה לארבעה סעיפים. הסעיף הראשון זה שני דינים, דין אחד במנחות צדיק ג', דין שני במשנה בתמורה בית עמוד א', וזה הכל סומכים על הקורבן, והכל הממירים, כלומר אם אדם לוקח קורבן, והוא לוקח עוד בהמה, והוא אומר, זה תמורת זה, שתי הבהמות יהיו קדושות, זה נקרא תמורה, הכל ממירים, כולם יכולים לעשות את התמורה הזאת. מה המילה הכל באה לרבות כאן? אומרת הגמרא, יורש. כלומר, אדם שלא הקדיש את הקורבן בעצמו, אלא אבא שלו הקדיש ואז נפטר והוא ירש את הקורבן, אז גם הוא, כשהוא מביא אותו, הוא סומך עליו, וגם אם הוא אמיר אותו, התמורה חלה. זה התחום הראשון, הגענו לשליש התחתון של עמוד א', מכאן ועד השורה השמינית בעמוד ב', הגמרא נכנסת לעוד מאמר מוסגר ומביאה את המקור למה שהרגע אמרנו, אנחנו נשמור את זה לחלק השלישי של השיעור, ונדלג לשורה השמינית בעמוד ב', שם הגמרא ממשיכה עם הרשימה של הדברים שכתוב בהם הכל. אז הדבר הבא שבו כתוב הכל, זה בעצם לקט של ברייתות שהגמרא מביאה, וזה הכל חייבים בסוכה, והכל חייבים בלולה, והכל חייבים בתפילין ובשופר, ומצטרפים לזימון, ולגבי כל הדברים האלו, הגמרא עונה בצורה דומה, שהמילה הכל באה לרבות גם ילדים. כלומר, מדין חינוך, גם ילדים צריכים לעשות את כל מה שהזכרנו. לגבי זימון, זה לא רק מדין חינוך, אלא ממש מצטרפים לגדולים, לא רק בפני עצמם. בכל אופן, עד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי זה משנה בתחילת חגיגה, הכל חייבים בראייה, כלומר לעלות לרגל, מה הכל בא לרבות, הגמרא מציעה שלושה הסברים, נראה קודם את השני והשלישי ואז את הראשון. אז ההסבר השני זה שזה מרבה מישהו שביום הראשון של החג הוא היה חיגר, נניח הרגל שלו הייתה פצועה והוא לא יכל לעלות לרגל וממילא הוא היה פטור, אבל יום אחרי זה הוא התרפא ויש מחלוקת המוראים האם אדם כזה חייב לעלות לרגל או לא, זה תלוי בשאלה אם אנחנו רואים את האפשרות לעלות ביום השני רק כהשלמה ליום הראשון, ואז הוא לא חייב כי ביום הראשון הוא היה פטור, או שכל יום עומד בפני עצמו. בכל אופן, לפי הדעה שהוא כן חייב, זה בעצם מה שהמשנה בא ללמד, הכל חייבים, אפילו אותו חיגר שהרגע הזכרנו. זו הצעה שנייה בגמרא, אבל כאמור, הצעה הזאת מוגבלת, כי תלויה במחלוקת, לכן נראה הצעה נוספת. הצעה השלישית, זה שזה בא לחייב גם מי שסומה בעין אחת. כלומר, מי שסומה בשתי עיניים ודאי פטור, כי זה מצוות ראייה, אבל מי שסומה בעין אחת, יש דעה בתנאים שאומרת שהוא פטור, ואילו המשנה הזאת אולי אומרת שהוא חייב. הכל חייבים, גם סומה בעין אחת. זו הצעה השלישית. עכשיו נחזור לצעה הראשונה, וזה שהכל בא לחייב אפילו מי שחציו עבד וחציו בן חורין, שגם הוא חייב. כלומר, אדם שהוא לגמרי עבד, הכוונה לעבד כנעני, אז ודאי שהוא פטור. עכשיו, מה אם היה עבד שהיה שייך לשני שותפים, ואחד מהשותפים שחרר אותו ואחד לא, אז כרגע הוא נקרא חציו עבד וחציו בן חורין. רבינה אמר שאדם כזה פטור מעלייה לרגל, אבל אולי המשנה שלנו באה לומר שהוא חייב. הכל חייבים אפילו חציו עבד וחציו בן חורין. זו הצעה הראשונה, זה כאמור לכאורה לא מסתדר לרבינה, אבל בסוף הסוגיה הגמרא מציעה, אולי בעצם זה מסתדר גם עם רבינה. למה? כי לאותו אדם שהוא חצי עבד חצי בן חורין, יש בעיה, הוא לא יכול להתחתן. למה? כי להתחתן עם שפחה כמו כל עבד כנעני הוא לא יכול, כי הוא גם חצי בן חורין, והחצי הזה הוא בעצם יהודי לגמרי. אבל מצד שני גם להתחתן עם יהודיה הוא לא יכול, כי הוא גם חצי עבד. אז מה עושים? אז בהתחלה בית הלל אמרו, אז לא נורא, אז שלא יתחתן. אבל אחרי זה הם שמעו את בית שמאי ומסכימו להם שהשם רוצה שהוא יתחתן, הרי השם ברא את העולם בשביל פריה ורבייה, ולכן מה עושים? מכריחים את הבעלים של החצי עבד שבו לשחרר את החצי, וכך הוא יהיה לגמרי בן חורין, והוא יתחתן עם יהודיה. עכשיו, חזרה לענייננו, אומרת הגמרא, כשרבינה אמר שאותו אדם שהוא חצי-חצי לא עולה לרגל, זה היה לפני שבית הלל חזרו בהם, כי כיוון שהוא עדיין חצי עבד, הוא לא יכול לעלות לרגל. אבל אחרי שבית הלל הודו שהאדון חייב לשחרר אותו, אז אפילו שהוא עוד לא שחרר אותו, וכרגע הוא עדיין חצי עבד, עדיין, כיוון שהאדון כבר מחויב לשחרר אותו, זה בעצם אומר שגם עכשיו, מי שהאדון שלו זה רק הקדוש ברוך הוא, ואין לו עוד אדונים, כי האדון השני חייב לשחרר אותו, זה לא נקרא אדון, וממילא כבר עכשיו מודה רבינה שהוא נחשב בן חורין ועולה לרגל, ולזה המשנה שם רמזה, הכל חייבים בראייה. זו הייתה הצעה השלישית, ועד כאן הסעיף השלישי של רשימת הכלים, והסעיף הרביעי והאחרון להיום, אחר נראה עוד, זה עוד שני מקרים דומים, וזה הכל קשרים לקרות את המגילה, מגילת אסתר, והכל חייבים בזימון. שני המקרים אלו, הכל בא לרבות נשים, שגם נשים קורות מגילה, אפילו שזה מצוות עשה שהזמן גרמה, כי אף הם היו באותו הנס, יש מחלוקת ראשונים האם הם מוציאות גם גברים, ונשים מזמנות, הם לא מזמנות עם גברים, אלא שלוש נשים בפני עצמם, יש מחלוקת ראשונים האם חייבים או שזה רשות, בכל אופן, זה הכל הרביעי. היא שלנו מגילה וזימון, ועד כאן רשימת הכלים, ובזה הגענו לשורה השמינית בלמד ג' עמוד א', מחר נראה עוד הכלים, אבל עד כאן לבינתיים סיימנו את החלק השני של השיעור, ועכשיו יש לנו חוף קטן, נחזור חזרה אחורה לשליש התחתון של עמוד א', ונראה את החלק השלישי. החלק השלישי כאמור מתייחס לאחד מהדברים שראינו ברשימה של הקולים, וזה לגבי אדם שירש קורבן. מקודם אמרנו שהכל סומכים והכל ממירים מרבה שגם יורש, סומך וממיר. עכשיו נגביל את זה ונאמר שבעצם זה מחלוקת תנאים. לרבנן יורש, סומך וממיר, לרב יהודה הוא לא. מה המקור? אז שתי עדות מסכימות שיש קשר בין סמיכה לתמורה. כלומר, שני מסכימים שאם באחד התשובה היא כן, אז גם בשני, ואם באחד התשובה היא לא, אז גם בשני. המחלוקת ביניהם זה רק מאיפה לאיפה לומדים. כלומר, רב יהודה לומד בסמיכה שיורש לא סומך, כי כתוב לגבי סמיכה קורבנו, וזה לא הקורבן שלו, ומשם הוא לומד לתמורה שגם יורש לא ממיר. זה רב יהודה. רבנן הולכים בכיוון ההפוך. הם לומדים בתמורה מהכפילות של ואם המר ימיר שיורש כן ממיר, ומשם הם לומדים לסמיכה שיורש גם סומך. אלה הדעות, ועכשיו לסיום, מה כל אחד עושה עם הלימוד של השני. אז לגבי קורבנו, שזה כאמור המקור של רב יהודה שיורש לא סומך, אז האמת היא שזה בעצם כתוב שלוש פעמים, וגם רבנן לומדים מזה. הם לומדים מזה שלא סומכים על קורבן של גוי ולא על קורבן של חברו אלא רק שלו, וגם אם זה כמה שותפים ביחד אז כל השותפים צריכים לסמוך, לא מספיק נציג, זה רבנן. וממילא שלוש הפעמים של קורבנו תפוסים להם והם לא יכולים ללמוד ליורש. לעומת זאת לרב יהודה אחד מהלימודים האלו פנוי, ולכן הוא לומד ליורש שיורש לא סומך. איך אחד מהם פנוי? אז או שהוא חולק על הדין של שותפים ולדעתו לא כל השותפים צריכים לסמוך, וממילא זה פנוי ללמוד שיורש לא סומך, או שהוא אומר שגוי וחבר לומדים אחד מהלימודים ביחד, וממילא, כאמור, לימוד אחד מתפנה שיורש לא סומך. זה לגבי קורבנו של רב יהודה. עכשיו למקור של רבנן המר ימיר, רבנן כאמור ריבו מכאן שיורש ממיר, מה רב יהודה יעשה עם זה? הוא לומד שגם אישה ממירה, ואומנם גם רבנן מסכימים לזה, אבל הם לומדים את זה מהאיתור של המילה ואם, ואם המר ימיר, ואילו רבי יהודה לא דורשת ואם, אלו נאלץ ללמוד את זה מהכפילות של המר ימיר. עד כאן מה כל אחד עושה עם המקור של השני. לסיכום שוב, לרבנן יורש גם סומך וגם ממיר, לרבי יהודה יורש לא סומך ולא ממיר. עד כאן המאמר מוזכר, זה היה החלק השלישי, זה כאמור הביא אותנו לשורה השמינית בבית עמוד ב', ובסופו של דבר הגענו לשורה השמינית בג' עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, חילקנו את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון ראינו מה לומדים מהכותרת, הכל מעריכין, נערכין, נודרין ונידרין. אז מעריכין זה אפילו מופלא סמוך לאיש, נערכין זה אפילו מנובל ומוקשכין, לנודרין אין חידוש, זה בא בשביל הדבר הבא, לנידרין, שזה אפילו טומטום אנדרוגינוס, חרי שוטה וקטן, תינוק קטן מחודש וגוי. זה היה החלק הראשון. בחלק השני ראינו עוד תחומים שכתוב בהם הכל, וראינו מה החידוש. תחום אחד זה הכל סומכין והכל ממירין, אחרי זה ראינו שזה בעצם רק לרבנן, רב יהודה חולק על זה ואומר שלא, וראינו את המקורות. תחום שני זה שהכל חייבים בסוכה, בלולב, בתפילין, בשופ ומצטרפים לזימון, כל אלו באו לרבות קטן. התחום השלישי זה שהכל חייבים בראייה, וראינו שלוש הצעות מה זה מחדש, או חיגר ביום הראשון שהתרפא ביום השני, או סומה בעין אחת, או חציו עבד וחציו בן חורין, שגם הם חייבים בראייה. ותחום רביעי זה הכל קשרים לקרות מגילה וחייבים בזימון, וזה מרבה נשים. זה היה החלק השני. בחלק השלישי, כאמור, דיברנו על מחלוקת רבי יהודה ורבנן על סמיכה ותמורה. כל טוב.